רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ה ניסן תשפ"ה, 23 לאפריל 25. הערב, ערב יום השואה, אנו שמחים לארח את שרית זיינברג, שהיא חוקרת מיעוטים תחת המשטר הנאצי ומרצה לקהלים וארגונים שונים. ולפני שנצא לדרך, נשמע את פוליקר בשירו "כשתגדל ילד". מה רצה לומר? לכשתגדל ילד, תבין את גודל האסון שהעם היהודי עבר בין השנים ספטמבר 39 לשמיני במאי 45. שרית זיינברג, את איתנו?
כן, בהחלט.
שלום כן. לך, שלום לאולפן לרדיו סול. ספרי למאזינינו בבקשה, בקצרה, מה הייתה הבעיה שהביאה אותך לחקור את הלא יהודים שהפכו לקורבנות השואה?
אז אוקיי, האמת היא זה אותה יותר סקרנות מאשר בעיה של ממש. אני למדתי היסטוריה, ובמסגרת התחום ההיסטורית אני גיליתי עניין מיוחד בנושא של השואה.
תדברי אולי יותר קרוב למיקרופון, יהיה יותר קל.
עכשיו שומעים יותר טוב?
כן, הרבה. בבקשה.
אני אומרת שזה יותר סקרנות מאשר בעיה של ממש, כיוון שאני תמיד, כשלמדתי היסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, אז כמובן התמקדתי בתחום השואה, והגעתי לקבוצה שנקראת עדי יהובה, קבוצה מאוד זהירה מבחינה מספרית שנרדפה בגרמניה הנאצית. היה לי עניין אישי וסקרנות בריאה לחקור את אותה הקבוצה. וכשאני גיליתי באמת על ה... דרך ידי יובה, כן, קודם כל חקרתי את הקבוצה הזו ואת הרדיפה שלה תחת המשטר הנאצי, כי הם היו ממש גרמנים, מה שנקרא ארים לכל דבר ועניין, הייתה להם אמונה שונה והיא התנגשה עם האידיאולוגיה הנאצית, וכתוצאה מכך המשטר רדף אותם. ואז מפה כמובן התחלתי עם הקבוצה הזו, ולאט לאט משך אותי גם ללמוד על הצוענים, על ההומוסקסואלים, על הבונים החופשיים, על החולים והמוגבלים, ושאר הקבוצות או האוכלוסיות, אפשר לומר, החברתיות, שנרדפו לצד ובמקביל כמובן לרדיפה של היהודים.
אז באים מחקרייך כה חשובים, איך תסבירי לנו שהאוניברסיטאות בארץ, משרד החינוך ומוסדות מחקר שואה בישראל, לא קפצו על מחקרייך כמוצל שלל רב. היפכא מסתברא, לצערנו הם דחו את עבודתך.
כן, יש, אפשר לומר, אני אתחיל מהחדשות הטובות, יש איזושהי פתיחות קלה בכמה שנים האחרונות, ברעיון לפחות לשמוע מדי פעם הרצאות על קבוצה כזו או אחרת, אז יש להודות בעניין הזה. מצד שני, זה היה לי במסלול, של ללכת אל מוסדות או למכוני מחקר ולנסות לעניין אותם, היה לי ברור שהדרך היא לא תהיה קלה, כיוון שהם מחויבים לסיפור היהודי, וזה בסדר. יש נרטיב להרבה מקומות בארץ לספר את הסיפור היהודי, והוא סיפור גדול, הוא גם סיפור, האמת היא שלא נגמר, אני חייבת לומר, עוד קהילה ועוד קהילה ששופכת אור על עוד אירועים, באמת מדובר פה בסיפור גדול, ואני יכולה להבין שכל המשאבים ועצומת לב מתרכזים בנושא שואת היהודים. אבל העניין הוא שזה לא בא על חשבון, וזה גם לא בא במקום. זה רצף של אירועים שהיו במקביל לשואת היהודים, ואני חושבת שאפילו לא ניתן להבין את אירוע שואת היהודים בלי להכיר גם את הרדיפות שהיו בגרמניה הנאצית, כיוון שאנחנו מדברים על אותו ציר זמן כרונולוגי של אירועים, אנחנו מדברים על רדיפות שנעשו תחת אותו משטר, אותו משטר שרדף את היהודים, זה אותו משטר שרדף את הקבוצות האחרות, כמובן כל קבוצה נרדפת מנקודת מבט אידיאולוגית טיפה שונה, כל קבוצה יש לה את המרכיבים הספציפיים של הרדיפה שלה, כלומר צעדי דיכוי מסוימים, כולם אבל בצורת הענישה מאוד דומה, נשלחים לבתי הכלא, למחנות הריכוז, אבל כל סיפור אחד כזה בעצם הוא חובה כדי להכיר באמת, אם אנחנו רוצים ממש להבין את המשמעות של גרמניה הנאצית, של המשטר האידיאולוגי, של המורכבות של הנאציזם, אנחנו חייבים להרחיב את היריעה ולהכיר את שלל האירועים שהתרחשו בגרמניה הנאצית. ואני חושבת ש... אנשים שחוקרים לעומק את העניין, הם כן מבינים את הערך המוסף, אבל זה סוג של רפורמה שאני חושבת שהיא דורשת זמן וסבלנות, כדי כמובן גם לשלב אותה שוב, לא במקום, אלא לצד הנרטיב המאוד מקובל שיש בארץ בנושא שואת היהודים.
את רוצה לומר שהנרטיב היהודי בשואת מלחמת העולם השנייה, דוחק במודעות מלאה את אותם קורבנות הלא יהודים שסבלו מהמשטר הנאצי?
לא, יש לומר שתמיד מתייחסים גם בספרי עיון ומחקר, גם במסגרות של הרצאות, ולא משנה איפה אנחנו מדברים, וגם בבתי הספר, לא, יש להם ידע כללי, כשמדברים על גרמניה הנאצית, הם כן יכולים להקצות איזושהי שורה על מספר קבוצות, לרוב יהיו מוזכרים ההומוסקסואלים, הצוענים, החולים המוגבלים, הם כן יזכרו את הקבוצות הללו, כן יסבירו על המדיניות של הנאצים, על הדחיקה, על החוקים, יש איזושהי, מה שנקרא, ידע כללי.
קיימת אבל פתיחות?
אבל הוא לא מספיק, זה הנקודה. הוא איזושהי ידע יחסית, כן? בהשוואה למה שצריך, מאוד מאוד שטחי, הוא לא מחלחל, הוא לא מביא את התובנות שהוא אמור להבין, וזהו, ואז כמובן הם מעמיקים חקר בנושאים שלהם, ששוב, אני לא רוצה, זה מאוד מאוד חשוב להכיר את סיפור שואת היהודית. אפשר לומר שהנושא של השואה, לא רק בארץ, בעולם, כן, הוא נחשב לזיכרון הכי דומיננטי, אפשר לומר דווקא בזכות חקר שואת היהודים. היא זו שהעלתה על המפה וגם השאירה את הזיכרון. כלומר, יש בזה הרבה דברים חיוביים, אבל אחרי עשורים רבים שאנחנו מאחורי השואה, אולי בשלה השואה, גם קצת להרחיב את גבולות הנרטיב, הכל מתוך ההבנה שהפרספקטיבה הזו יכולה רק להשאיר גם את אלה שחוקרים את שואת היהודים, לא רק מי שמתעניין במעבר לכך. אז כלומר, יש הרבה חסרונות לאי הידיעה, ויש הרבה יתרונות לידיעה, אבל העניין הוא שמקבלי החלטות, הם עצמם לא יודעים את זה, כיוון שהם לא חשופים לחומרים הללו.
אז אני אמשיך אולי בהמשך למשפט האחרון. מקבלי החלטות במשרד החינוך, שעדיין לא אימצו את מחקרייך על הלא יהודים שהפכו לקורבנות של המשטר הנאצי, הם עושים את זה כמדיניות מדינה, או כמדיניות אישית שלא מבינים על מה רוצה שרית? אולי תבהירי לנו איפה פה התקלה.
כן, תראה, מבחינת באמת מדיניות של משרד החינוך, יש לו מה שנקרא את הסל החומרים שהוא רוצה להנחיל לתלמידים ותלמידות בבתי הספר, וגם אגב במוזיאוני מחקר, אותו דבר ביד ושם, מורשת, לוחמי הגטאות, הם גם מתוקצבים תחת משרד החינוך, ויש באמת סוג של תקנון או רשימת נושאים שהם חייבים לטפל, מתוך ההבנה כמובן שצריך לקדם ולשים במרכז את הסיפור היהודי, וזה בסדר גמור. כל מדינה, אתה יודע, מקבלת את ההחלטות שלה ובוררת את הנרטיב שלה. אבל ברגע שאנחנו לאורך שנים ולאורך זמן ללא הגבלה מתרכזים בנושא אחד, מצד אחד הוא רחב, כי הסיפור היהודי הוא סיפור גדול. הוא מתחיל בגרמניה, מסתיים, איפשהו מסתיים, הוא לאורך כל השנים. אבל מצד שני, אם אנחנו מתרכזים רק בסיפור היהודי, אנחנו גם מגבילים את עצמנו לנושא של גרמניה הנאצית, וזה מונע מאיתנו מלהכיר צדדים נוספים שהיו בהיסטוריה הזו. אז אני לא חושבת שיש פה איזושהי מדיניות מכוונת שדוחה את הנושא, ממש לא. אני חושבת שגם מקבלי החלטות וגם מוסדות לחקר השואה בישראל יודעים שהקבוצות הללו נרדפו, מקבלים את הרעיון שהם נרדפו, והכל בסדר מבחינתם. הם כנראה צריכים א' להסתגל לרעיון שאפשר להרחיב קצת את הנרטיב וללמד גם על קבוצות אחרות, וגם לתקצב לזה זמן ומקום. אז אני חושבת ש...
אז אשאל אותך שאלה נוספת. כן. האם פרופסור באואר, זכרונו לברכה, שהיה אחד מגדולי חוקרי השואה בארץ ובעולם, הוא התייחס לאותם מיעוטים לא יהודים שהפכו לקורבנות המשטר הנאצי?
כן, באמת שאלה טובה, ותודה שאתה שואל אותה, כי אחד החוקרים הראשונים, כשהתחלתי ממש במחקר שלי על ידי הובה, שהייתה קבוצה הראשונה, אחד החוקרים הראשונים שאני ביקשתי לפגוש וללמוד ולחבר שנינו את שני הסיפורים וללמוד על נקודת מבטו על הנושא, זה היה אכן פרופסור יהודה באואר, שבמיידי הוא באמת גילה פתיחות רבה, ידע גדול אגב, גם היה לו כמובן על הצוענים, אתה יודע, הוא כתב על הצוענים לא מעט, יש לו ידע, על ידי הובה הוא ידע כמה דברים, וכן, הוא ראה לנכון שהקבוצות הלא יהודיות, יש להם באמת מקום בזיכרון הקולקטיבי ובשלה השעה והעת, להנחיל גם את החומרים הללו לקבוצות. האמת היא גם בזכותו קרו כמה דברים טובים ביד ושם בנושא הזה. אגב, אני ספדתי לו מה שנקרא, כתבתי מאמר דעות כשהוא נפטר בארץ, ובדיוק אני גם משטחת טיפה על החוויה האישית שהייתה לנו ועל ההתגייסות שלו מה שנקרא לנושא. הוא ממש התגייס ומבחינתו הוא בירך על הרעיון, אבל כמובן לא הייתה לו הרבה אפשרויות. הוא השתתף איתי בכנסים, בימי עיון, בכתיבה של מאמרים. בוא נאמר שהוא שותף להתחלה של התהליך. פרופסור יהודה באואר וגם פרופסור משה צימרמן וגרייף ודוקטור בתיה ברוטין ונירה פלדמן, אני חייבת לומר שכל ההיסטוריונים וחוקרי השואה, בייחוד
המובילים
בארץ, בדיוק, ממש ככה, אלה שתרמו המון לשואת היהודים עצמה, הם גם אלה שתרמו לפחות בכתיבת מאמרים ובימי עיון גם לקורבנות הלא יהודים. אז ככה שמבחינתם הם נותנים את ברכתם על הנושא, אם שואלים.
אז זה מוביל אותי לשאלה האחרונה כהקדמה לנושא עצמו. אז מה צריך לקרוא? הזמן צריך לעבור כדי שזה יוטמע גם בתודעתם של הישראלים, שגם לא יהודים היו קורבנות, או מה הפתרון?
יפה. כיוון שיש לנו את המסלול, בוא נגיד המסורתי, שיש חומרים, הם משתלבים עם מערכת החינוך, הם משתלבים עם מכוני מחקר, אז יש לך את המוסדות האלו. במידה וכמובן שהדברים לא כל כך באמת מסתדרים או לא כל כך מצליחים, בוא נגיד מבחינה רעיונית, אני חושבת שהצד השני של המטבע שיכול לתרום לנושא ולהעלות אותו למודעות זו התקשורת. לכן אני במקביל לאורך כל השנים ניסיתי גם מול התקשורת לקבל הזדמנות להעיר את הנושא הזה.
ומה קרה לתקשורת?
התקשורת גם, תראה, התקשורת בדרך כלל ניזונה מהממסד. כלומר, אם היום עכשיו תפתח את כל גיליונות של ימי השואה, וגם תלך אחורה בארכיון, אתה תראה שהם מדברים על נושאים בימי שואה, שבעצם הם מקבלים את הרעיונות ממה, למשל, מה קורה ביד ושם, או איזה ספר יצא, עוד פעם, שוב, זה לא רע, אבל הם מהדדים את הקיים. הם לא מייצרים, הם לא מביאים קול אחר, משהו חדש, אלא את מה שקיים. אז גם פה הייתה לי מלאכה לא פשוטה לנסות גם שהם ייתנו עוד קול ועוד במה בהקשרים האלה. אגב, יום הזיכרון הבינלאומי שב-27 בינואר, זה יום שמבקש על פי אמנת האום להתייחס גם למיעוטים נרדפים. וגם ביום הזה זה לא קורה.
מותר לי לייעץ לך משהו ברשותך? אשמח. אולי תפני לאורן נהרי, הוא מגיש בשבת בין 8-10 תוכנית מופלאה, הוא כל כך אינטליגנט ברמה גבוהה, אני חושב שהוא יחבק את הרעיון הזה ויקח אותך. אני מקווה שזה לא יותר מדי מאוחר, אבל זו המלצתי.
המלצתך טובה ואני רואה אותה עין בעין. האמת, פעם אחת הייתה לי את הזכות להיות אצל אורן נהרי, מתי? לפני כשנה, כשנה ומשהו, באשר לצוענים. הוא ראיין אותי על הצוענים, כי היה להם את היום הזיכרון. הצוענים מזכירים את היום הזיכרון הבינלאומי תמיד בשני לאוגוסט.
מה קרה בשני לאוגוסט?
בשני לאוגוסט הוא אירע רצח העם הצועני. רצח העם הצועני מוגדר.
טוב, נגיע לצוענים, עוד רגע כן. נגיע לצוענים.
אז זה היום שלהם.
הבנתי.
אבל
טוב.
מה קורה? לא, אני רק אומר עוד כן, משפט, אבל אתה צודק. יש עניין, אבל הוא ממש ספורדי, אקראי, מינימליסטי, הוא טוב מאוד, אבל צריך טיפה מעבר לכך, כדי שבאמת הדברים יחלחלו ויפרצו יותר, ואני מקווה שאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך הזה.
אני משוכנע שהנושא בידייך האמונות והאמונות שלך, ואת תגיעי לדבר הזה, ולדעתי חובה עלינו גם לדעת על האחרים שנרצחו על ידי המשטר הנאצי, וניגש ישר עכשיו לשאלה הראשונה. מדוע לדעתך שיתפה האוכלוסייה הגרמנית פעולה עם המשטר הנאצי כדגד האוכלוסייה הלא יהודית, שחלקה הייתה אפילו גרמנית, שסבלה מפגיעות נפש או גוף? מדוע האוכלוסייה כביכול הנורמלית שיתפה פעולה עם גרמניה, עם גרמניה הנאצית?
נכון, זו באמת שאלת השאלות, וכאן אני באמת ברשותך איזה קונטקסט קטן שהוא בעצם נותן את התשובה לשאלה. צריך להבין שהמשטר הנאצי, שהוא היה כמובן משטר גם טוטליטרי, אידיאולוגי, גזעני, כמובן, מרגע עלייתו לשלטון, הוא משתלט כמובן על כל הרשויות השלטון, על כל המדיה, על כל מה שצריך, כן? הכל תחת החסות של המשטר הנאצי, והוא גם בעצם עולה עם רעיון, תשתית אידיאולוגית. המשטר הנאצי זו בעצם מפלגה שקיימת מ-1920.
20.
כן, וכבר אז עוד בזמן גיבוש המפלגה הנאצית, היא חרתה על דגלה את הרעיונות ואת המטרות שלה. אתה יודע, המשטר הנאצי הוא המשטר בוטה, ישיר, לא צריך הרבה לבחון ולחקור, לראות מה הוא באמת
בגין רצה. זה, בגין רעיונותיו הבוטות, היטלר ישב ב-1923 בכלא בגין הפוטש במינכן.
בדיוק, ושם הוא כותב את מיינקאמפ.
ושם הוא כותב את מיינקאמפ.
הוא פורס את המשנה האידיאולוגית הגזענית שלו, וגם כבר אז שם, כן, הוא כותב את מה שהוא כותב כלפי היהודים וגם כלפי האחרים. עכשיו צריך להבין, בגלל שהמשטר הנאצי כשהוא עולה לשלטון, כל נקודת המבט שלו היא גם גזענית, כן? גם אם המסר היה פוליטי, חברתי, מדיני, הוא התבסס על תורת הגזע. ובעיני הנאצים, הם האמינו באמת שהם שייכים לאיזשהו גזע קדום, עליון, ניחן בכל הכישורים הכי עליונים, ומי שמייצג אותו הוא העם הגרמני, הארי, ויש לנו את הגזעים הנחותים, ובתחתית ההיררכיה, מחוץ הסקאלה, הם שמו במרכז את היהודים. זו ההסתכלות שלהם. וכשהמשטר הנאצי עולה לשלטון, כמובן...
מותר לי להעיר משהו?
כן.
הם די הסתמכו על דרווין. דרווין נתן להם בקינג לא קטן בסדר החשיביות הגזע.
כן, צריך להכיר, וזה נכון. דרווין אבל צריך לדעת ולהבין, הוא עסק בתורת האבולוציה אך ורק בהקשר של בעלי חיים, הוא בכלל לא דיבר על בני אדם. פשוט תיאורטיקנים של גזע שאבו מהרעיונות שלו, גלטון שהיה בן דודו של דרווין, הוא זה שבאמת מוציא את אחת התיאוריות הגזעניות ביותר והשפיעו בגרמניה הנאצית, שנקראת האוגניקה, מה שנקרא השבחת הגזע. אז כן, יש לנו מיקס של תיאורטיקנים גזענים שחוגגים במאה ה-19, במאה ה-20, ערב גיבוש מה שנקרא מפלגה הנאצית ועלייתה, העולם דאז באמת היה משוקע בתורות גזע גזעניות, ככה שזה לא היה משהו חריג, אבל המשטר הנאצי בנוסף לתורת הגזע היה לו את התורה משלו, תורת הגזע הארי.
אז מדוע שיתפו הגרמני, האוכלוסייה הגרמנית הרגילה, פעולה כנגד אחיהם הגרמנים הלא יהודים, שלצערנו היו פגועי נפש ופגועי גוף?
יפה, והנה אני באמת מגיעה לזה. אבל בדיוק בזמן שאמרנו מיקם את היהודי כאויב ראשי, ראשי שראוי להיפטר ממנו ולהשמיד אותו במעלה הדרך, האידיאולוגיה הנאצית היא פנתה גם כלפי פנים לתוך העם הגרמני, והתנגדה לאוכלוסיות מסוימות שבתוך העם הגרמני שנתפסו בעיניה או מתנגדים לאידיאל הנאצי, או שהם מייצגים איזושהי גזע נחות. וביניהם היו באמת החולים והמוגבלים, הצוענים, עדי יובה, ההומוסקסואלים, כל אחד כמובן מהיבט אחר, הומוסקסואלים בגלל
הנאצי. אנחנו נגיע לכל אחד מהם בחלק השני של תוכניתנו. במה רווח להם לאוכלוסייה הגרמנית העממית הבריאה לחבור ולשתף פעולה בהוצאתם של גרמנים הלא יהודים הפגועי נפש או גוף, להעביר אותם דבר ראשון לדחאו ומדחאו לשמיים.
יפה. אז טיפה כאן פה נתחיל את ההתחלה של התהליך. צריך לזכור, כשהמשטר הנאצי עולה לשלטון, הוא כבר יורש קבוצות שנחשבות לנחותות מבחינה חברתית, מופלות לרעה ומודרות. הוא כבר מוצא זה, זה קרה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, כבר בתקופת ויימר שקדמה לנאצים, כבר מעמד, בוא נאמר, של החולים והמוגבלים היה מעמד מופלא לרעה. כלומר, שהיטלר עולה, מצד אחד לטפל בקבוצות מסוימות זה קל. זה קל מנקודת המבט שאני הרגע תיארתי. אבל כמובן שהמשטר הנאצי היה משטר הרבה יותר קיצוני ורדיקלי, והצעדים שהוא קבע הם כמובן מעבר אפילו למה שהאוכלוסייה הגרמנית רגילה. לכן, בהתחלה, החולים והמוגבלים נאלצו לעבור מה שנקרא עיקור בכפייה. עיקור בכפייה, אחד מהחוקים הראשונים שחוקק המשטר הנאצי, ביולי 1933, בסך הכל חצי שנה לעליית הנאצים לשלטון, זה החוק למניעת חולים וצאצאים תורשתיים. כלומר, אנשים שנתפסו, כמו שציינת, פגועי נפש, חולים במחלות שונות ומשונות, המטרה הייתה קודם כל לבצע בהם עיקור בכפייה. מה הרציונל שעמד למשטר הנאצי מאחורי המחשבה? שאולי בדרך הזו תוך דור שתיים הם בעצם ישימו קץ למוגבלים ולחולים, בזה שהם יותר לא יתרבו ויהיו בתוך האוכלוסייה. זה מה שקרה להם עד לפרוץ המלחמה. עד לפרוץ המלחמה החולים והמוגבלים עוברים עיקור בכפייה. אגב, לסל העיקור הם מכניסים אחר כך גם את האפרו-גרמנים, אחר כך גם חלק מההומוסקסואלים, גם את הצוענים.
אנחנו נדבר על כל הזהויות השונות. אז מה טענתך, מדוע האוכלוסייה הבריאה הגרמנית משתפת על זה פעולה?
יפה. כי שוב, כמו שאמרתי, הם כבר היו רגילים לרעיון שחולים ומוגבלים. אגב, הם היו מושפזים גם במקומות מוסדות פסיכיאטריים או מוסדות בתי חולים. הם כבר היו במקומות הללו. אז הרעיון של עיקור התקבל באהדה ציבורית. הוא היה משהו שכיח. אגב, לא רק בגרמניה, כמעט בכל רחבי העולם דאז, עיקרו בכפייה או לא בכפייה חולים ומוגבלים. זה היה משהו מאוד מאוד נפוץ. אבל המשטר הנאצי הוא היטל בעם במובן מסוים, כי התעמולה, כשהיא כיוונה לחולים ומוגבלים, הוא תמיד נשען על הטיעון הכפול, השכיח, שהם מהווים נטל חברתי וכלכלי על האוכלוסייה. אבל כשבפועל המשטר הנאצי ראה בהם איום על הגזע הארי, סכנה של ממש, הוא רצה להיפטר מהם מפטרות של ממש, ולא רק להעקר אותם בכפייה, וגם רופאים ופסיכיאטרים דחפו לאורך כל השנים לבצע מה שנקרא המתת חסד, שזה כמובן מילה מכובסת לרצח שליטתי, באותם חולים ומוגבלים, ולא רק להסתפק בעיקור בכפייה. והיטלר ראה עין בעין את התוכנית הזאת כדבר חיובי, גם הוא רצה להיפטר מהחולים והמוגבלים, וכשפרצה המלחמה, הייתה שעת הכושר לאשר, לא בחוק אלא בהוראה כתובה של היטלר, שנחשבה כמובן לצו עליון, את נושא של המתת החסד.
אבל המתת החסד החלה לפני המלחמה. המלחמה הרי נפתחה בראשון לספטמבר 39. המתות החסד כבר התחילו ב-32
ו-3. לא, המתת החסד שאתה מדבר עליה, שהייתה בגרמניה, היא המתה שהייתה מקובלת על פי חוק, אם אדם היה על ערש דווי ומתייסר, והיה ברור שהוא הולך למות, היה מותר להרדים אותו בסמים מרדימים. הייתה איזושהי פרצדורה שעמדה מאחורי
זה. זה לא שוויץ, דיסה לבית הכחול בשוויץ, אלא הם עשו את זה בסדרה מקוצרת.
כן, אבל אז ברמת, ברמה של החוק ובפיקוח רפואי. האוטונזיה שאני מדברת עליה, שפירושה היא המתת החסד, שגם פה זה מילה מכובסת, זה בעצם שם צופן לתוכנית רצח, זה השמדת עם, צריך להבין, זה השמדת עם שהיטלר מבצע כמובן כלפי עמו, שאר בשרו, שהיו החולים המוגבלים. אז מ-39 כשפורצת המלחמה, והוא נותן את ההוראה לרופאים, הוא מאשרר את רציחתם של החולים המוגבלים. כבר לא להסתפק רק בעיקור. אז הם מתחילים ברצח שיטתי של ילדים ותינוקות, ואחר כך עוברים לרצח שיטתי של המבוגרים.
דהיינו מינואר 33 ועד ספטמבר 39, זה נעשה לא באישורו הרשמי?
לא, אישור, אבל לבצע עיקור בכפייה. אמרנו עיקור בכפייה, כל החולים המוגבלים סובלים מהפרצדורה הזו, ואגב, לא רק חולים ומוגבלים.
אבל הם לא נרדמו לעד, זה שאת אומרת?
כן, התעמולה, תראי, גם לאורך כל הדרך התעמולה הסיטה את העם נגד אותם אנשים חולים ומוגבלים, שהם מהווים נטל חברתי, נטל כלכלי, וגם מאיימים איום ממשי, על הגזע הארי הגרמני. ואם גם התעמולה הרבה הטיפה, ואם היה לנו הזדמנות אפילו להראות את האיורים שהם הפיצו הנאצים בהקשר הזה, התעמולה גם תמיד הפיצה את הרעיון שדווקא החולים והמוגבלים הם מתרבים יותר מהארים. ואם אנחנו נמשיך בקצב הזה, נאפשר להם להתרבות, העם הגרמני ייכחד בסופו של דבר.
הארי, הגזע הארי.
בדיוק, היו ממש מסרים כאלה, כלומר התעמולה ממש הצליחה להפריד בין חלקי האוכלוסייה, היא הרגילה אותם לארי ולא ארי, בכל ההקשרים.
שרית, את הסברת לנו ההסבר הטב, ולפני שאנחנו נצא למנות את הקבוצות השונות הלא יהודיות שנרצחו בידי הנאצים, נצא לשיר נוסף של פוליקר, אבק ואפר. שרית, את איתנו? חזרת איתנו?
כן.
יפה. בסוגריים, כל השירים שלו מלאי רגש ועצבות.
נכון.
טוב, צריך להתגבר על זה. נתחיל לטפל, או לא לטפל, לספר, תספרי לנו על הלהט"בים וההומוסקסואלים. מה היה גורלם, מה היה חטאם.
כן, זה באמת פרק, אני חושבת, ייחודי ומעניין במיוחד, כיוון שמצד אחד, הומוסקסואלים, אם אנחנו מגיעים לשנות ה-30, מאז ומתמיד, זו הייתה קבוצה כמובן שהופלטה לרעה ונרדפה, מסיבות כאלה ואחרות, אבל הרדיפה שלהם תחת המשטר הנאצי מקבלת גוון לגמרי אחר ושונה, והיא גם מורכבת, אני אסביר אותה מאוד בקצרה. המשטר הנאצי באשר להומוסקסואלים כבר מצד אחד מתנסח עוד הרבה לפני עלייתם לשלטון וגם בזמן עלייתם לשלטון, ומצד שני ארנסט רם, ראש ה-SA, בעצמו היה הומוסקסואל, והרבה מה-SA גם היו הומוסקסואלים. זאת הייתה תופעה מאוד רווחת ושכיחה גם בגרמניה ואפילו בתוך הגוף הזה של מה שנקרא נאציזם. אבל היטלר ומנהיגי הנאצים כמובן עשו את ההפרדה, אז מצד אחד הם תיעבו את התופעה, כך הם כינו אותה, כן, זה לא מילים שאני ממציאה, והנקודת המבט האידיאולוגית על הומוסקסואלים היא מאוד מעניינת. והיא אומרת ככה, קודם כל צריך לקחת בחשבון שמי שנרדף הם גרמנים שנתפסים בעיני השלטון ארים לכל דבר בעניין. נכון שאתה יכול למצוא סיפורים של יהודים שהיו גם הומוסקסואלים ונרדפו, אבל מבחינת ההסתכלות בהתחלה וגם בסוף, המשטר הנאצי רודף גרמנים ארים שהנטייה המינית שלהם הייתה הומוסקסואלית, מהסיבה הפשוטה, בעיני המשטר הנאצי אותם הומוסקסואלים פוגעים בגוף האומה בכך שהם פוגעים בפרורבו של האומה וגם ברעיון ובתפקיד שיש להם, וזה להעמיד את הדור הבא הנאצי.
את אומרת, את מדברת, שאת אומרת אומה, את מדברת על האומה הגרמנית.
בדיוק, הארית, הפרינטים היום, הדור שלהם.
וזאת מדוע אני אומר את זה? כי יש הערכה מלמדת, כי גם ההומואים נרדפו ונרצחו בגרמניה, אבל הגרמנים עודדו את ההומוסקסואלים ואת הלהט"בים במדינות שלא היו תחת האומה הגרמנית, כדי שיחיו יחד ולא יתרבו בשטח הגרמני.
בדיוק, וזה מעמיק את מה שהתחלתי להגיד. בדיוק, אז מבחינה אחת הם רודפים את הגרמנים עצמם הארים, כי הם שוב סוטים מהאידיאל הגרמני הארי, מהרעיון, מהשאיפה להקים סדר עולמי חדש שבו הגזע הזה שולט. לכן הם רדפו אותם, כלומר בהתחלה סגרו את כל מקומות הבילוי, אחר כך עשו איזושהי רשימה שנקראת רשימה ורודה, חיפשו אותם בכל מקום, קלעו אותם ואחר כך שלחו אותם מחנות הריכוז. אבל מה עוד האמינו הנאצים? הנאצים האמינו שהתופעה ההומוסקסואלית היא לא מה שנקרא בתורשה, בגנים, אז לא גילו את הגנום, אז התייחסו להיבט הזה, זה לא משהו תורשתי שנולדים ממנו, אלא זה, יש לו איזשהו היבט חברתי, ובהינתן הנסיבות החברתיות, כל אחד ואחד יכול לשנות את נטייתו המינית. ודווקא החשיבה הזאת עוד יותר הדאיגה את הנאצים. הם התייחסו להומוסקסואלים כאיזושהי תופעה שיכולה להתפשט ולהדביק הרבה אנשים שאפילו לא היו קודם לכן הומוסקסואלים, לכן הרדיפה כלפי הקבוצה הזאת הייתה רדיפה מאוד אכזרית, מאוד, מאוד אינטנסיבית, וכשהם שלחו אותם למחנות הריכוז, הם נשלחו למה שנקרא חינוך מיוחד. מה הכוונה חינוך מיוחד? הנאצים האמינו שבעבודות פרך ובעינויים ספציפיים הם יוכלו להמיר את נטייתם. הם ממש ניסו בעצם לשנות את הנטייה המינית שלהם, גם דרך סירוס, דרך עיקור, וכפי שאמרתי גם דרך ענישה קשה.
ידוע ספר אחד שקראתי בזמנו על ידי אדם שקראו לו הורסט, אבל אני לא זוכר את שמו, שהוא בילה במרכאות כפולות שנתיים בדחאו, והם ניסו להניע אותו מנטיותיו. הוא הצליח לברוח בדרך לא דרך, ולכתוב את הספר, והוא אומר, אני נשארתי בנטיותיי, כי אני מאמין שזה מה שהאל טבע בי.
Mm-hmm. אז זו באמת הדוגמה אחת. כן, הם סבלו, חייבים לציין, באופן מאוד מיוחד במחנות הריכוז. כי מה קרה? גם בתוך המחנה הריכוז, אומנם הם נושאים את המשולש העברות, הם סבלו קודם כל גם מקבוצות אחרות של אסירים. כי גם הם, כמובן, דחו את ההומוסקסואליות. היה איסור חמור לאסירים הומוסקסואליים, בכלל לדבר עם כל אסיר. המשטר הנאצי בודד אותם כמה שיותר מתוך המחשבה שהם לא יפתו אסירים אחרים, גם כשהמצב שלהם היה מאוד קשה, הם היו תחת תנאי רעב, תחת תנאים של עבודות קשות, גם אז המשטר הנאצי המשיך וקבע המון חוקים וכללים בתוך המחנה, כדי שחלילה נטייתם המינית לא תבוא לידי ביטוי גם במחנות הריכוז, והם מאוד סבלו כמובן מהרעיונות הללו, והם נושאים איתם טראומה, מי ששרד מביניהם נושא איתו טראומה פיזית ונפשית מאוד מאוד קשה. יש הומוסקסואלים שכאילו כמובן הסכימו ושינו את דרכם, הרוב כמובן נענש בחומרה, בסוף המלחמה גם שולחים אותם לוורמח, אבל שמים אותם בחזית, בכוונה במקומות מסוימים, כדי לסכן...
בשר תותחים.
בדיוק. עכשיו...
אולי נעבור עכשיו, ברשותך, כי זמננו מתחיל להתקצר.
אוקיי.
אני מבקש לעבור לצוענים. ואם אני מדבר על הצוענים, אני ביקרתי במחנה בירקנאו כמה פעמים, ותמיד נתקלתי נפשית, תקלה מאוד רגשית בברק, בצריף של הצוענים. וקראתי גם שניים, שלושה ספרים של הצוענים בימי בירקנאו. מה היה חטאם?
כן, חטאם שפשוט היו צוענים. לא היה משהו אחר. המשטר הנאצי, צריך להבין, יש את הצוענים שהם מתיישבי קבע בגרמניה, לימים יקראו הסינטי. אתה יודע, השם הכללי נקרא רומא, וסינטי. סינטי הם אלה שהתיישבו קבע במדינות בגרמניה, לימים הם אפילו התאזרחו, הם היו אזרחים גרמניים, חלקם ממש אפילו מה שנקרא התגרמנו.
אבל הם לא אמורים היו לפגוע במשטר. הם כל כך חלשי גוף ונפש, הם היו, אני לא רוצה לומר מה עולה לי בראש, אבל כן, הם לא היו, הם לא סיכנו את המשטר. אז מה למשטר ולהם?
יפה. קודם כל אפשר לומר שאף קבוצה לא סיכנה את המשטר, גם היהודים. בסך הכל הם ייחסו ליהודים.
לא. ליהודים הם ייחסו את מה שייחסו.
זה בתיאוריה שלהם.
נכון, בתיאוריה שלהם. מה מצאו פסול בצוענים?
הצוענים מבחינתם היוו איום גם הם על הגזע הארי. גם הם רצו, קודם כל הם ראו בהם גזע נחות. ב-36 דוקטור רוברט ריטר חורץ את גורלם של הצוענים, כשהם קובע ש-90% מהם הם מישלינג, בני תערובת, ורק 10% מהם נמצאו סינטי. אנחנו לא ניכנס לזה, סוג של תיאוריה שימינה שאבות אבותיהם של הסינטי הם אבות אבותיהם של גם הארים הגרמנים. בכל מקרה הם ראו בהם גזע נחות שיש להיפטר ממנו. זה חד משמעי, זה גם כתוב במסמכים שלהם, וזה מה שהם ניסו לעשות. בהתחלה גם הם קלו אותם.
הצוענים היו הקבוצה האתנית היחידה בגרמניה שלא הייתה לה זיקה ישירה לגזע הארי?
הייתה לה, 10% מהם נחשבו הסינטי, שלכאורה הייתה איזושהי תנועה שנקראת תנועת הרומנטית, שהיא האמינה בגלל השפת הרומנס, אני פשוט לא רוצה להיכנס למורכבות הזו, גילו שהשפת הרומנס, שפת ההינדי, שמדברים הצוענים, היא בעצם שפת הקודש.
אז כמה צוענים בעצם נכחדו על ידי המשטר הנאצי? כמה במספרם בערך?
כן, יש את 40,000 שהיו בגרמניה וברייך כולו, כלומר אוסטריה ואזורים שנספחו, מתוכם 25,000 נרצחו, יש המון קורבנות שלא יודעים עד היום מעלה בגורלם, והמספר הגבוה ביותר גם היה במזרח, ברגע שאתה יודע, פרצה המלחמה, ובייחוד בשטחים של, של המזרח, שם הם התבחו בהמוניהם.
אז כמה הם היו בסך הכל, אם את מאגדת את כולם במספר?
אתה יודע, הכל משוער, יש הערכה הכי גבוהה זה 500,000, יש אומרים ש-200,000, אתה יודע, כל הקבוצות הקטנות הם בערכה מספרית...
500,000 זה לא מעט.
זה די הרבה, יחסית לקבוצה שהיא בעצמה יפתה מיעוט מבחינה מספרית. אגב, בגרמניה, כשהיטלר עולה לשלטון, הם בסך הכל היו 25,000, בכל הרייך, שוב. ובאוסטריה זה עוד 15,000, אם אנחנו מחשיבים. אבל האיום, אתה צריך להבין, כשהיטלר נטפל לכל קבוצה שהיא, המספר לא קובע, המעמד שלה לא קובע. מה שקבע וחרך וחרץ את גורלה, זה נקודת המבט האידיאולוגית הנאצית, שראתה באנשים האלה או גזעים לחוטים, או הם אוחזים באיזושהי...
אבק אדם.
כן, וראוי להשמיד אותם, להיפטר מהם בצורה כזו או אחרת. ההשמדה של הצוענים הייתה רק ברגע שהחיסלו את מחנה הצוענים, את משפחות הצוענים באושוויץ, בשני לאוגוסט. אבל לפני כן, כל צעדי הדיכוי, כמובן כלפי הצוענים, הם היו... צעדים מאוד קשים.
אז תספרי לנו בקצרה מה קרה בשני לאוגוסט ובאיזה שנה עם הצוענים?
מ-1943 עד 1944 הם נמצאים במחנה משפחות באושוויץ, ואז יוצאת ההוראה לרכז את כל הצוענים מכל הרייך, מכל האזורים אל מחנה המשפחות. מבחינה מספרית הם היו שם כ-23,000 לאורך כל התקופה הזו, אבל אז יוצאת ההוראה לחסל את מחנה המשפחות בשני לאוגוסט, וזה בלילה השני באוגוסט חוסל מחנה המשפחות, כ-3,000 צוענים, תינוקות, נשים וגברים, הומתו בתאי הגזים באותו לילה, הם נשארו כן בתוך המספר הכולל, ולימים האירוע הזה ייחשב לרצח עם לכל דבר ועניין. זה היה ניסיון באושוויץ ממש להיפטר אחת ולתמיד בצוענים, רומא וסינטי כאחד. וזה אירוע שבאמת הצוענים מזכירים אותו כל שנה. זה סיפור מאוד מעניין אגב, כן, זה סיפור
הם, שונה. הם הוצאו, הם גם הובלו לתאי הגזים?
בתאי הגזים באותו לילה, בין השני... לשלישי לאוגוסט, הומתו כל
השלושה... אז באותו לילה כמה הועלו לשמיים על ידי מהצוענים?
כ-3,000 תינוקות, נשים, גברים, זה משפחות שונות, כלומר הם היו במחנה...
היו גם ניצולי, כמו שאומרים, שורדי שואה צוענים?
כן, יש מעטים, למה הם שרדו? כיוון שהנאצים שינו חלק מהגברים שנחשבו כשירים לעבודה לבוכנבד ולדחו ולמקומות אחרים. אז הם שרדו שם, וגם חיילים, הרי הציונים הסינטי היו חיילים גם בוורמאכט, אז חלקם גם שלחו אותם למחנות ריכוז אחרים, אז הם שרדו כתוצאה מזה את הטבח.
בואי אגב... נעבור כרגע, אני מצער שאני קצת מפסיק אותך, אבל השעון לפני כן. עיניי. בואי נדבר על הסרבים. מה מצאו הגרמנים חטאים אצל הסרבים?
כן, אז אם אנחנו באמת יוצאים מהפוקוס של העם הגרמני עצמו, המשטר הנאצי גם התבטא, אגב, גם בנושא של העמים הסלאבים, בפולנים, הוא ראה בכל אותם עמים נחותים, והם שאפו להפוך אותם לעבודים. היה להם, אתה יודע, את החזון של מרחב מחייה, הלבנסבום, ככה זה נקרא בגרמנית.
הלבנסבום.
כן, של להתפשט, וכמובן להכנס...
רצו להתפשט עד אמריקה, הם כבר שמו את גבלס כגאולייטר.
אם אפשר, כן, את כל העולם, ולהכנס בו מין חדש של ארים, מוכשרים ושישלטו כמובן על המין האנושי. אז כלומר, כשהוא פורץ את במלחמה, אז הוא רואה גם בפולנים, בעמים הסלאבים, עמים נחותים, הוא שואף להפוך אותם לעבדים, ואנחנו רואים את זה בצורת הטיפול שלו. אגב, אבל הרוסים...
כמה סרבים שילמו בחייהם בגין מחשבות נוראות כאלה?
כן. אני מוכן לדעת שאין לי את המספרים המדויקים.
פרופסור גדעון דרייף יכול לומר לנו.
אבל אגב, מתוך הסלאבים, יש גם את הסלאבים צוענים, סלאבים יהודים, שהם גם, כן, משלמים מחיר כבד על כפל העבירות, גם יהודי וגם סלאבי. הסלאבים עצמם גם אחר כך יש עמים מסוימים שהם היו חלק מהציר של גרמניה, בשיתוף פעולה מסוים. אבל כן, הם ראו בהם גזע נחות וטיפלו בהם, אני מתנצלת שאין לי את המספר כמובן המדויק, אבל כמובן שהקורבנות באירופה מדובר במיליונים, כן, של קורבנות בסופו של דבר, שאפילו מכניסים את הקבוצה היהודית בפרופורציה של מיעוט בהשוואה למספרים שלהם. וגם רציתי להוסיף שבעיני הנאצים הבולשוויקים, הקומוניסטים, היו בדרגה עוד יותר גבוהה, הם האויבים המרים של המשטר הנאצי, והם היו צריכים לרצח במקום, וזה מה שהם עשו. האידיאולוגיה הקומוניסטית היא הייתה כאילו בתחרות, היא הייתה מנוגנת לאידיאולוגיה הנאצית, ואנחנו רואים באמת איבה ומלחמה, מה שנקראת, עקובה מדם, במזרח במיוחד, שם השתחרר כל רסן שלכאורה היה לך בשטחי הרייך, הגרמנים שם ניסו להיות מאופקים, לכן אין לנו מחנות השמדה בגרמניה, וכן יש לנו במזרח, שם באמת...
הם רצו את מחנות ההשמדה רחוק מהעין הגרמנית. אז הם הלבישו את זה על שישה מחנות בפולין, רחוק מן העין, אבל... כולם ידעו על כך.
בדיוק. גם יש לך את הרציחות הפיריות בבורות הירי. אגב, בבאבי יאר, התחלתי קודם להגיד, בבאבי יאר נרצחים גם יהודים וגם צוענים.
נכון.
יש מצבת זיכרון שלא מזמן שמו גם לצוענים בבאבי יאר.
נכון.
אז שם באמת מתחוללת מה שנקרא שואה פירית. כמובן שהיהודים תופסים את הסיפור המרכזי עוד יותר, כי הפתרון הסופי, השמדת העם היהודי, מתחילה ב-41 ומתחילה בשטחים הסובייטיים. אז ככה שבאמת פורצת פה מלחמה שהיא לא מלחמת כיבוש רגילה, אלא מלחמת ממש מאבק כאילו לכאורה בין גזעים. המשטר הנאצי הוא חי בספירה אחרת, הוא רואה את המאבק שלו מאבק גזעני, גם כשהוא יוצא למלחמה שאנחנו מכירים אותה, הוא מבחינתו יש פה מאבק על גזע, איזה גזע הולך לשלוט ולהשליט את מרותו, ולכן גם עמים אחרים כמובן שילמו על התיאוריה הזאת.
עמים אחרים וגזעים אחרים שהם אינם יהודים.
בדיוק. היהודי הוא הדמות היחידה, ואני יכולה לומר לך את זה גם בהקשר של קבוצות אחרות, מיעוט שהזכרנו, היחיד שנועד להשמדה טוטלית. הוא היחיד שבאמת גם לא יכל להינצל מאותה גזרה. לא היה משהו שהוא יכל לעשות כדי לנצל מאותה גזירה, כיוון שמנקודת מבט הנאצית, זה לא מדובר בדת, אלא בגזע, משהו במהות של האדם, לכן צריך היה להיפטר ממנו השמדה פיזית. זה גזע, זה משהו שנמצא בדם, ב-DNA של האדם, והוא ראוי למיטה. כמה שהדברים נשמעים מזויים, אבל... אלה התיאוריות שדחפו את המשטר הנאצי, והם פשוט מופשטים במסמכים שלהם.
ולסיום, מה היית רוצה שרית שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
טוב, תשמע, אנחנו מדברים לציבור שהוא כבר ספוג טראומות וקשיים ומחרובים של השואה ואירועים נוספים.
רצית לומר, טראומת עבר וטראומת הווה.
כן. אבל אני רוצה גם לומר שדווקא הציבור היהודי, כציבור שהוא נרדף לאורך כל ההיסטוריה, והוא הצטיין אגב במלאכת זיכרון, והוא מצטיין אגב במה שנקרא כתיבת דברי הימים, הם טובים מאוד בזה, זה ציבור שהוא יכול לשמש בחוד החנית, דווקא בחוד החנית, של הזיכרון גם של הקבוצות האחרות, כיוון שאגב, גם בנושא שמכחיש השואה, דווקא הזיכרון באשר לקורבנות הלא יהודים, מחזקים את אירועי השואה, מגבים אותו. אני מכירה הרבה בספרות המחקרית, אני גם מכירה זיכרונות שסורדים מקבוצות אחרות, שכותבים ביומנים שלהם על מה שראו שנעשה ליהודים, וגם הפוך, גם יהודים כותבים הצוענים וכותבים הקבוצות אחרות. כלומר, זה לא רק מגבה את האירוע עצמו, אלא גם משמר את הזיכרון גם בצורה רחבה יותר. לכן חשוב לדעת שהמשטר הנאצי היה משטר קטלני כלפי היהודים, אבל גם כלפי אנשים אחרים שנתפסו נחותים, או כאלה שיש להם אמונה שונה, או שיש להם נטיית מין אחרת, או נחשבו גזעים נחותים בעיניהם. כלומר, זה עוזר גם לזהות את הסכנות שיש במשטרים טוטליטריים כאלה.
תודה לשרית על השיחה המעניינת באחד מהאספקטים השונים של השואה, שעדיין לא נלמד בבתי הספר, ואנחנו מאחלים לך שרית שהערכות שאת מכינה לבתי הספר, לאוניברסיטאות, למכוני המחקר, יתקבלו, ילמדו, וכולנו נהיה קבוצה אחת שמבינה שדבר כזה לא יכול לחזור על עצמו.
תודה רבה לך.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, מחר יום השואה 2025, 80 שנה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, שגבתה כ-60 מיליון קורבנות, חיילים, אזרחים, גברים, נשים וטף. העם היהודי איבד במלחמה שהייתה בין הראשון לספטמבר 39 ועד לסיומה בשמיני למאי 45, שליש מאנשיו. במילים פשוטות, במלחמה ובשואה נהרגו כ-6 מיליון יהודים מתוך 18 מיליון. צפי דמוגרפי חוזה שבשנת 2050 יחזור העם היהודי להיות שוב 18 מיליון. דהיינו, אחרי 111 שנה יחזור העם היהודי למנות 18 מיליון כפי שהיה ערב מלחמת העולם השנייה. ואני לא לוקח בחשבון איפה היינו אם אותם 18 מיליון היו מתרבים, יש חושבים שהיינו כבר היום קרוב ל-24-25 מיליון. גם 80 שנה לאחר תום מלחמת העולם השנייה, אנשים ברחובי העולם עדיין מגלים מה עלה בגורל קרוביהם, שנשלחו למחנות המוות של אדולף היטלר. ארכיון עצום השוכן בעיירה בגרמניה שבמרכז המקום מכיל מיליוני מסמכים וחפצים, כאשר כל אחד יכול לפנות אליהם ולקבל מהם דרך לחפש את קרוביהם. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקה. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ולפני שניפרד נאזין לשיר שריפה אחים שריפה, העיירה בוערת. השיר נכתב ב-1938 על ידי משורר יהודי פולני, שנתיים לאחר הפוגרום בפולין. ערב טוב, שלום שלום ויהיה שלום, ונצליח להתגבר על כל המחובים.
בלי חבות את אין הושיטו יד אוהבת והצילו מהמוות בדמכם כבוש על הבת חיש כבוש